הנושא שאני ארצה להתייחס אליו בשיחה הערב הוא הנושא של התודעה שלנו, ההרגלים של התודעה שלנו, ומה אפשר לעשות עם הדבר הזה. במהלך היום אני מאמינה, ואני גם יודעת מהניסיון שלי, שהיו כל מיני רגעים. היו רגעים שבהם העולם היה מאוד שקט, והמדיטציה הייתה מאוד שקטה, ודברים היו מאוד בהירים, מאוד ברורים. אפשר היה להתבונן בנשימה, אפשר היה להתבונן בגוף, אפשר היה לשים לב מה קורה. רגעים כאלה שאפשר להרגיש בהם איזושהי נוכחות בהירה בתוך הזרם הזה שנקרא חיים שלנו. ורגעים אחרים שפתאום, ולא תמיד ברור מאיפה זה מגיע, משהו מעורפל, משהו סבוך, משהו מין פלונטר כזה, של רצונות ושל לא נעים בגוף ולא נוח, ופתאום חוסר שקט, ופתאום השכן קצת מעצבן, ופתאום יש עייפות, ופתאום יש איזה רצון להיות במקום אחר או לעשות משהו אחר. פתאום איזו מחשבה של איזה זיכרון או תוכנית או משהו עולה, ובלי ששמנו לב, הבהירות היפהפייה הזאת שהייתה שם רגע אחד קודם, נעלמה. ובמידה רבה, חלק גדול ממה שאנחנו מבקשים לראות בריטריט מהסוג הזה, זה בדיוק את השיפטים האלה. איך יש רגע אחד שבו הכל בסדר, ורגע אחר כך יש שערה, ורעש, ובלגן, וטלטלה, ואז פתאום אנחנו שוב יושבים כאן, והכל בסדר. זה קורה שיש את התנועתיות הזאת בין מקום שקט ובסדר למקום מעורבב, מסובך, קשה, כואב, בעייתי. מסופר על הבודה שבלילה שבו הוא הגיע לתובנה עמוקה לגבי החיים, בלילה שבו בעצם כל התמונה הזאת שנקראת העולם הזה הסתדרה לו בצורה הגיונית, עכשיו הלילה של ההערה שלו, הלילה של ההתעוררות שלו. מסופר שהיה שם איזושהי, הייתה איזושהי דינמיקה מאוד מעניינת. הוא ישב באותו שקט יפהפה, שאני בטוחה שטעמתי ממנו, אפילו אם זה היה רק לשבריר שנייה. הוא ישב שם בתוך המקום הזה, מאוד שקט, מאוד מאוזן, מאוד רגוע. ופתאום עלו כל מיני מחשבות. משני סוגים, עלו מחשבות של תשוקה. הסיפור הוא שמרה, ואנחנו נחזור וניפגש עם מרה בשיחה היום, מרה הוא מין שדון שטן כזה, שובב, שהתפקיד שלו, הייעוד שלו, כל המוטיבציה שלו בקיום, זה אם יש מישהו שכמעט כמעט משתחרר מסבל, למשוך אותו בחזרה אל העולם הזה. הוא נחשב לאל המוות. אל המוות לא רק במובן הפיזי שהוא יכול להרוג אותנו, אלא גם במובן הזה שאם רצינו לחיות חיים משוחררים, הוא יראה לנו שיש דרך אחרת. ופול, אחד המורים שלי בסרילנקה, אמר שסתם הוציאו למער השם רע. הוא בעצם יצור מאוד מתוק ומלא חמלה. כי למרות שאנחנו כולנו אומרים שאנחנו רוצים להשתחרר ולהתעורר, בעצם אנחנו לא לגמרי סגורים על זה. אז מרה מגיע בשביל להזכיר לנו, שאם אנחנו רוצים עוד טיפ-טיפה לסבול לפני שנשתחרר, הוא יכול לעזור לנו ולהחזיר אותנו אחורה. אז מרה הגיע לבודה בנקודה הזאת שהבודה, כאילו אפשר לדמיין אותו על המצוק. הוא יכול להשתחרר, אבל אם הוא עוד לא לגמרי בטוח, אז מישהו ייתן לו יד ויחזיר אותו אחורה. ומרה שולח לו חזיונות כאלה. ובאחד הוא שולח לו נשים יפהפיות, מין נימפות כאלה. רוקדות ומפתות ומזמרות, שמזכירות לו שיש בחיים האלה עוד המון תענוגות חושים, שיכול להיות שהוא פספס. אז אולי בכל זאת, לפני שאתה משתחרר מהעולם הזה, כדאי לך לחזור ולבלות איתנו קצת, ואחר כך תשתחרר. ואבודה לא זז, ומרה חוקך בדעתו מה לעשות, ואז הוא שולף טריק נוסף, והוא שולח חיזיון נוסף, וזה חיזיון של צבא, צבא של פילים וסוסים ועריות וכל מיני דברים מפחידים כאלה ואנשים מלאי כלי נשק. תזכיר לבודה שאם יש איזה פחד בעולם שהוא עוד לא פחד אותו עד הסוף, והוא רוצה רק שנייה אחת עוד להספיק לפחד לפני שהוא משתחרר, אז הוא יכול. אני מאוד אוהבת את התמונה הזאת של לבודה כמעט משוחרר, ואז איזה אופציה מזמינה אותו לחזור, אופציה אחת מזמינה אותו לחזור להתענג על מה שטוב, ואופציה אחרת מזמינה אותו לחזור לפחד ממה שהיום ונורא. וכמה הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו ככה, במהלך החיים או במהלך היום. והתיאור המאוד מאוד יפה בטקסט של הבודה ברגע הזה, אומר שהבודה לא זז, הוא לא רדף אחרי אנשים היפהפיות, והוא לא ברח מפני צבאות הפחד, הוא הוריד את היד מספיק כדי שקצות האצבעות שלו יגעו בארץ, באדמה. והמודרה הזאת, או התנוחה הזאת, נקראת הבודה מעיד את האדמה. הבודה בעצם אומר בתנוחה הפיזית הזאת, אני כאן, אני נשאר כאן. אתה יכול לנסות למשוך אותי לפחד. אתה יכול לנסות למשוך אותי לתשוקה. אבל אני מחויב להישאר כאן. ואני לא זז. אני חושבת שיש משהו שאנחנו יכולים לאמץ בתנוחה הזאת, ומשהו באמירה שיש בתנוחה הזאת, וזה קצת באמת מתקשר לקשר הזה, שבין איך אנחנו מחזיקים את הגוף שלנו, ואיך אנחנו מבקשים להחזיק את התודעה שלנו. הבודה בעצם מניח יד על האדמה ואומר, אני נשאר פה. עם כל הקרקס הזה, עם כל ההפחדות האלה, עם כל מה שעולה, אני נשאר. וזה כל כך שונה מהדרך ההרגלית שלנו, שבה אם מופיע ריקוד פיתוי בחיים שלנו, אנחנו מנסים ללכת איתו, למצות אותו, להיות איתו, ליהנות ממנו. ואם מופיע חזיון פחד, או רתיעה, או סלידה בחיים שלנו, אנחנו מנסים להתרחק ולהציל את נפשנו מפני הסכנה הזאת. ובעצם במידה רבה, כשאנחנו לא שמים לב, אנחנו יכולים לזהות את עצמנו בתנועת מטוטלת כזאת. בין לרדוף אחרי מה שנעים לנו, לנסות להימנע, להתחמק ממה שלא נעים לנו, או מפחיד אותנו, או נתפס כלא טוב לנו. ובתוך התנועה הזאת אין לנו חופש. אנחנו לא באמת חופשיים לבחור ולעצור ולהגיד, אחרי התשוקה הזאת אני רוצה ללכת, אבל אחרי התשוקה הזאת אני לא חייבת. האימפולס, המצב האוטומטי שלנו, זה שאם זה נעים אני רצה אחרי זה. ואם זה לא נעים אני מנסה לברוח. וזה נהיה הרגל. זה נהיה הרגל שבתוכו אנחנו חלק גדול מהזמן מנהלים את החיים שלנו. אז אם עולה מחשבה נעימה במדיטציה, אנחנו רוצים להמשיך לחשוב אותה. כל מיני פנטזיות כמו כאלה שהוזכרו פה, מחשבות על כמה מוצלחת אני אהיה אם אני אעשה משהו. איך אני אתאשר? זה אחת המחשבות המאוד רווחות בריטריטים. יש המון תוכניות כלכליות כאלה שנרקמות על הקרית. המיליון הראשון או המיליון השני. עולה המחשבה הזאת היא מאוד יצירתית, היא נראית מאוד מבטיחה, מאוד משמחת, והיא הרבה יותר מעניינת מאשר הנחיר השמאלי או הבטן התחתונה. אז אנחנו הולכים איתה. ואנחנו מוצאים את עצמנו מתגלגלים מפנטזיה לפנטזיה, מרצון לרצון, מתוכנית לתוכנית. או מהצד השני, עולה איזו תחושה לא נעימה. אני קלטתי את עצמי, ואני שמחה לספר לכם את זה אחרי כל כך הרבה שנים של ניסיון. יושבת פה על הבמה ונורא מדגדג לי באף. ואני מאוד רוצה להיפטר מהדגדוג הזה באף. ואז ברגע שחשבתי שאף אחד מכם לא פותח את העיניים, מהר מהר גירדתי באף, והחזרתי את הידיים יפה. ושנייה אחר כך גירד לי מתחת לעין. ונורא נורא רציתי להגיע למצב שאתם כולכם תעצמו עיניי ואף אחד לא יסתכל עליי, שאני אוכל רק לשנייה אחת לגרד בעין ולהיפטר מהדבר הזה. ואז ראיתי שזה עובר ומגיע משהו אחר, ותמיד יש איזה דגדוג לא נוח, תמיד יש איזה משהו שאני חייבת לסדר אותו. ואני חייבת למצוא את הקונסטלציה המושלמת שבה אני אוכל לסדר את זה בלי ש... אתם יודעים, בלי לשלם על זה שהוא מחיר, נגיד שאף אחד לא יחשוב עליי משהו. וראיתי את התנועה הדקה הזאת בדברים שהם באמת לא קריטיים, כי עם קצת דגדוג באף או קצת גירות בעין, זה באמת לא משהו שאי אפשר לסבול אותו. אבל האוטומט הזה שרוצה להיפטר מכל דבר שהוא לא נוח, ולעשות את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר חלק, האוטומט הזה הוא מאוד מאוד חזק. ויש משהו ביכולת אל מול הרצון לגרד, או להיפטר מהדגדוג, או רק למצות את המחשבה הזאת. משהו ביכולת שלנו לא לעשות לא את זה ולא את זה, אלא להוריד את היד לקרקע, ולהעיד את האדמה. הייתי פה, ראיתי אותך, מרה, בכל הצורות שאתה מגיע. אני כאן. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. באחד המקומות יש... תיאור של מרה, שכל זמן שלא מזהים אותו, יש לו המון כוח. אבל אם מישהו מזהה אותו, ואומר, אני רואה אותך מרה, הוא חייב ללכת למקום אחר. המקום הזה שיכול להוריד את היד לאדמה, ולהגיד, אני רואה אותך מרה. אני רואה את הדחף הזה. אני רואה את האוטומט הזה. ואני כאן. אני לא זזה. והדבר משתנה, כי כמה זמן כבר יכול להחזיק דגדוג באף. אם לא עושים איתו כלום במוקדם או במאוחר, הוא פשוט תתחלף למשהו אחר. אבל אני חושבת שיש פה משהו רדיקלי, באימון שלנו, שמתרחש בתוך המדיטציה, בתוך ההתחייבות, לשמור את הגוף בלי תנועה. יש עוד משהו שמרחיב את התפיסה שלנו לגבי מה שאנחנו יכולים להכיל. כי כל זמן שאנחנו מגיבים על דברים, רודפים אחרי דברים, או הודפים מעלינו דברים, אנחנו בונים בעצמנו איזושהי תפיסה, איזושהי אמונה, שאני אהיה בסדר רק אם זה וזה 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 יהיה במקום. ולאורך זמן, ההרגל הזה, והחיזוק של ההרגל הזה, הופך לאיזושהי אמונה, שבעצם מאוד מקטינה. ויש משהו מאוד משחרר, ומאוד מעצים בעובדה שאני יכולה לשבת בשקט ולא להגיב לדגדוג באף. שהוא לא קשור בדגדוג באף, הוא קשור באיך שאני תופסת את עצמי. קשור באפשרות שלי אולי לשמור על אותה יציבות שבטקסט לפעמים מתוארת כיציבות של הר בכל מזג אוויר. המקום הזה של ההר שלא זז. בגלל שמזג האוויר השתנה. אז יש את התנועה הטבעית הזאת, שבה התודעה שלנו פוגשת אובייקט. וברגע שאנחנו פוגשים אובייקט, באותו רגע ממש, יש לגביו איזושהי העדפה. או שזה נעים לי ואני רוצה מזה עוד, או שזה לא נעים לי ואני רוצה שיהיה מזה פחות. וזה קורה באופן כמעט פיזיולוגי. תחשבו לרגע על כל מיני ריחות שאתם נתקלים בהם. יש איזה מקום שאני מריחה ריח, ובלי שעשיתי שום דבר זה או נעים לי או לא נעים לי. יש ריחות שהם פשוט הם לא נעימים לי. או יש צליל מסוים שהוא צורם לי. זה לא קשור למה אני חושבת על זה, זה לא קשור למה אני רוצה, זה לא קשור... לשום דבר. זה משהו שקורה ממש ברגע התפיסה. יש את הטון הזה של נעים לי או לא נעים לי. ובעקבות הטון הזה אני אדבר קצת אחר כך על כל מיני מחשבות ואמונות שנכנסות לתמונה וגורמות לי או לרדוף אחרי הנעים או לנסות להדוף מעליי את מה שלא נעים. ויש את האפשרות האחרת של להיות כמו הר ולאפשר לדברים האלה לקרות. יש פה משהו שבונה אמון בגודל שלנו, בעוצמה שלנו, ביכולת שלנו להכיל גם את זה וגם את זה. אז באמת במידה רבה, אם אנחנו חוזרים לתנוחה שלנו בתרגול בישיבה, וגם לתנוחה שלנו בתרגול בעמידה. במקום אחד, הבודה נשאל, מה לעשות כשעולה פחד? והוא אומר, הוא עונה לשואל, בתשובה קצת מוזרה, הוא אומר לו, תלוי בתנוחה שלך. כשאני שואל אותך מה לעשות כשעולה פחד, אתה אומר לי, תלוי בתנוחה שלך. אז הבודה אומר לו, כן, תלוי בתנוחה שלך. אם אתה יושב ועולה פחד, תמשיך לשבת. אתה עומד ועולה פחד, תמשיך לעמוד. אם אתה הולך, אם אתה שוכב, אל תיתן לפחד לשנות את התנוחה שלך. תחשבו על זה לפעמים כשעולה משהו, איך אנחנו בקלות נותנים לדברים לשנות את התנוחה שלנו. ואיזה שינוי זה יכול לעשות, אם אני אומרת לעצמי, תלוי בתנוחה שלך. הלכת, תמשיכי ללכת. ישבת, תמשיכי לשבת. במידה רבה זה מספיק. הרגשתי היום כשהכנתי את השיחה, שבנקודה הזו אפשר לעצור, אמרנו מספיק, עכשיו בואו נמצא דרך לעשות את זה וכבר לא צריך יותר מזה. אבל עדיין יש לנו מין מוח כזה שאוהב לחשוב. אז אני רוצה לקחת אותנו עוד צעד אחד קדימה, להתבוננות בדברים האלה שיש בכוחם להוציא אותנו משיווי המשקל. או להזיז את התנוחה, או לגרום לנו להזיז את היד, מכאן לכאן, תחשבו. מה צריך לקרות בשביל שאני אעשה את התנועה הזאת? יתוש. לחלקנו זה יתוש, ולחלקנו זה כאב בטן, ולחלקנו זה מחשבה על אמא, ולחלקנו זה זיכרון. המון דברים יכולים לקרות כדי לגרום לנו לעשות את התנועה הזאת. המון דברים יכולים לגרום לנו לסבול. וכשאנחנו מזכירים פה סבל, אז זה כל צורות האי נוחות האלה, בסדר? זה כל מה שגורם לנו לגרד, כל מה שגורם לנו להיות חסרי שקט, כל מה שגורם לנו לזוז, לזוז גופנית ולזוז תודעתית. יש משהו שאני חושבת שמעניין לשים לב אליו, והוא שכאשר אנחנו נמצאים בתנועה, אנחנו רואים פחות טוב. שמתם לב לזה? כדי לראות צריך רגע להפסיק לזוז. ועדיף שגם הדבר שאני מסתכלת עליו לרגע יפסיק לזוז בשביל שנוכל שמה לראות מה קורה. כשאני בתנועה, בעיקר כשאני בתנועה מהירה, אני לא יכולה לראות מה קורה פה. הבן שלי תמיד אומר לי באוטו, אמא תיסעי לאט, אני לא רואה שום דבר. המקום הזה שכאילו תיסעי לאט רגע. תעצרי, או לפחות תעתי, בשביל שאפשר יהיה לראות מה קורה. יש מקום שבו הבודה נשאל על ידי תלמיד מאוד מבוגר, זה דיאלוג מאוד נוגע ללב. והתלמיד שואל אותו, תגיד, מה מעבר? מה מטשטש? מה מערפל את העולם? מה הופך את העולם לבלתי נראה? או במילים אחרות, איך זה קורה שיש רגע אחד שבו אני רואה בבהירות מה עומד מול העיניים שלי? ורגע אחר, שאני בכלל לא מבין מה הולך כאן. ואני כל כולי עסוקה בלהגיב, בלרדוף, בלהדוף, בלארגן, בלסדר, בלפתור בעיות. ואני לא באמת רואה מה קורה פה. והבודה עונה בתשובה ארוכה, אבל הוא אומר, התשוקה מעברת, והפחד מפני הסבל מערפל את הראייה. התשוקה זה המקום שבו אני רוצה שמשהו יהיה עוד, או אני רוצה שמשהו יהיה אחרת ממשהו. והפחד מפני הסבל זה המקום שבו אני לא בטוחה שאני מסוגלת להיות כמו הר עם הגירודים האלה. אני לא מסוגלת, או אני לא מאמינה שאני מסוגלת להיות בסדר, בין אם נעים לי ובין אם לא נעים לי. והבודה אומר, בגלל התנועה הזאת, העולם נראה לנו מטושטש. אנחנו כאילו כל הזמן במכונית שנוסעת מהר מדי, ואי אפשר לראות מה קורה. ובהמשך של אותו דיאלוג, הוא אומר לו, יש בעולם כל מיני סוגים של סבל. שיילה הזכירה קצת כל מיני סוגים של סבל. יש לנו סבל שקשור בגוף, ויש לנו סבל שקשור במערכות היחסים שלנו, וסבל שקשור בחיים הכלכליים שלנו, והמקצועיים שלנו, וסבל שקשור באיך שאנשים מתנהגים. יש המון צורות של סבל. ובודה אומר, כל צורות הסבל נוצרות על בסיס האחזות. ושווה לעצור שנייה ולשים לב לאמירה הזאת. כל צורות הסבל נוצרות על בסיס האחזות. ברגע שמשהו מעצבן אותי, זה בגלל שיש משהו אחר שאני רוצה. ברגע שאני נאחזת במשהו שאני רוצה, הרבה דברים אחרים שהם לא מה שאני רוצה, יגרמו לי לסבל. אנשים הזכירו בקבוצה היום את הרגעים שבהם המדיטציה היא שקטה, שלווה וממוקדת. ואחר כך את ההתבאסות על זה שנהיה חוסר שקט ועצבנות, ומחכים לפעמון ורוצים ללכת. וכמה זה מבאס שהנעים הזה נעלם. עכשיו, הנעים הזה מטבעו להיעלם, וזה לאו דווקא מה שגורם לסבל, אבל מה שגורם לסבל זה הרצון שלי שזה יישאר. ההיאחזות בנעים הזה, הרצון שהנעים הזה לא ישתנה, ושהנעים הזה יתגבר. ובודה אומר דבר נורא מעניין, הוא אומר, כל צורות הסבל נוצרות על בסיס האחזות. כאשר אדם איננו רואה זאת, האחזות היא המקור לסבלו. כאשר אדם רואה זאת, הוא לא יניח להאחזות לגרום לו לסבל. אז אני רוצה לדבר קצת על המנגנון הזה של האחזות. תראו, יש פה משהו נורא משמעותי שבודה אומר, הוא אומר, כל צורות הסבל שלנו לא נובעות מזה שהמציאות היא קצת עקומה. משהו שאני חושבת שלא היינו מתווכחים עליו. יש במציאות כל כך הרבה דברים עקומים. אבל הבודה אומר, זה לא שם. הוא אומר, הסבל גם לא קשור בך באופן אישי, אינטימי, פנימי. הסבל קשור באיזשהו מנגנון מנטלי, באיזשהו תהליך מנטלי, פעולה מנטלית של האחזות. והפעולה הזאת של האחזות גורמת לכל צורות הסבל. אז מה זה הדבר הזה של האחזות? איך אנחנו נאחזים? אני חושבת שחשוב לעשות איזושהי הבחנה בין האחזות, מעורבות והימנעות. אנחנו מתקלים בגירויים, ולגירויים האלה יש, אמרנו, את הטון הזה של נעים או לא נעים. אז כשאנחנו באוטומט שלנו, אם זה נעים, אנחנו הולכים לכיוון של להיצמד לזה, לרצות את זה, להחזיק את זה. זאת האחזות. אם זה לא נעים, אנחנו הולכים לכיוון של להימנע מזה, למצוא איזושהי דרך, לא לחוות את החוויה הלא נעימה הזאת. וזאת המטוטלת, אוקיי? באמצע יש משהו אחר. יש משהו שמסוגל להיות שם. לראות שדבר נעים או לא נעים. להיות לגמרי מעורב, להיות לגמרי קרוב, להיות לגמרי באינטימיות עם החוויה. ועדיין לא לתלות את כל האושר שלי בזה שהחוויה תהיה כזאת או אחרת. פמה צ'ודרון היא מורה, אני ממוצא קנדי, מלמדת במסורת הטיבטית. הדברים שהיא אומרת, אחד הדברים היפים שהיא אומרת אליה חזות, היא אומרת, זה כזה אבסורד, אנחנו יודעים כמה החיים קצרים, ובכל זאת אנחנו מבזבזים את הקצת זמן שיש לנו על תלות בדברים שבכלל לא שווה להתעלות בהם. יש הרבה דברים בחיים ששווה להתעלות בהם. יש הרבה דברים בחיים ששווה להתעקש בשבילם, ששווה לסבול בשבילם. אבל מה שהיא אומרת, היא אומרת, אנחנו לא שמים לב, ואת הקצת זמן שיש לנו, אנחנו מבזבזים, תחשבו על זה, להתעצבן, ולהתקשקש, ולחלות את האנרגיה שלנו. לאו דווקא על הדברים הכי חשובים. כאילו יש לנו איזה מנגנון של שכחה, שאנחנו חושבים שיש לנו המון המון זמן, ואפשר לבזבז אותו, על כל מיני התעקויות והתעקשויות, והכאבה לעצמנו דרך המנגנון הזה. ואומרת, אם אנשים יזכרו שהחיים קצרים, הם יחשבו פעמיים לפני שהם נאחזים במשהו. זאת אומרת, איפה? כן, יש דברים ששווה, אבל כל כך הרבה דברים אנחנו נאחזים בהם, רק בגלל שאנחנו מצליחים לשכוח שהזמן שלנו מוגבל. חשוב לראות שההפך מהאחזות זה לא הימנעות. זאת אומרת, כי אני יכולה להגיד, אני נורא נורא רוצה משהו, ואני יודעת שיכול להיות שאם אני מאוד ארצה אותו, אז גם אחר כך יכאב לי, אז לא חשוב, אני כבר לא רוצה כלום. כאילו, לא חשוב, אז אני לא צריכה. אני לא צריכה להצליח בעבודה, לא חשוב, לא חשוב אם אני אגור כאן או אני אגור כאן, לא חשוב אם יהיה לי בן זוג, לא משנה. זה איזה מין דרך כזאת שלנו להימנע מכאב. אבל בעצם לא לשם אנחנו מכוונים, כי אני חושבת שלשם זה גם כמו למות. אז כאילו, אז מה, אז אתה יודע שאתה מות, אז אתה כבר מת עכשיו וחוסך לעצמך את הדבסות אחר כך. יש פה איזושהי הזמנה להסתכלות שהיא קצת אחרת. להסתכלות שאומרת, אני רוצה לחיות. אני רוצה להיות פה. אני רוצה להשתתף בחיים האלה. וזאת אותה אמירה של המודרה של הגוף, שאומרת, אני כאן. בחרתי להיות כאן. אף אחד לא הכריח אותי. אבל אני לא באמת רוצה לוותר. מצד שני, אני גם לא רוצה כל הזמן להיות בטלטלה. וזה המקום של המעורבות, זה המקום של המפגש עם החיים כמו שהם, שהוא מפגש שיכול להביא גם נעימות וגם אי-נעימות, אבל יש שם איזושהי מחויבות למערכת יחסים הזאת, כי זאת בעצם מערכת יחסים. אז חשוב לראות שכשאנחנו מדברים על האחזות כמשהו שגורם לסבל, אנחנו מדברים על אותה האחזות שבה אני לא רק מעורבת בחיים, אלא אני, ברגע של סך הדעת, כמו שהבודה אומר, מוכנה לתלות את כל עושרי במשהו. תחשבו רגע איך הדבר הזה קורה. אני ברגע נתון מוכנה לתלות את כל עושרי בדבר מסוים. אני רוצה להסתכל קצת על הדברים שלהם אנחנו מוכנים למכור את עושרנו. יש ביניהם כל מיני קווים של דמיון, ויש כל מיני קווים של שוני. והם בעצם שלוש קטגוריות שאני רוצה להתייחס אליהן. הדבר הראשון שאנחנו מוכנים למכור בעבורו את עושרנו, זה חוויות נעימות. לפעמים נראה שהאיסוף של חוויות נעימות, זאת מהות קיום שלנו. אנחנו מאוד מאוד נאחזים בחוויות נעימות. הדבר השני שאנחנו נוטים מאוד לאחז בו זה הדעות שלנו. אנחנו מסתובבים בעולם ואנחנו מין ערימה של דעות, ערימה של השקפות, ערימה של תפיסות. וכשאנחנו לא שמים לב, אנחנו מוכנים למכור הכל בעבור חופן האמיתות האלה. והדבר השלישי שאנחנו חוזים בו מאוד מאוד זה הדבר הזה. זה אולי הדבר הכי מוזר. כאילו אפשר להיות אחוז בדבר הזה, שבכלל לא משתף פעולה. התחושה של אני, מי שאני, מה שאני, התפקידים שלי, הגוף שלי. וכמו שבודה מזכיר לנו, הוא אומר, כל צורות הסבל נוצרות על בסיס האחזות. במקום אחר הוא אומר, זה בכלל לא משנה במה בן אדם נאחז. ברגע שאדם נאחז, מרה מתייצב לצידו. אוקיי? חוזר אלינו בחור. תבחרי על מה את רוצה לסבול, ואני אבוא לעזור לך. אבל לפעמים כן עוזר קצת בשביל החקירה לנסות לראות את ההבדלים בין הדברים השונים, לפחות כדי להיות מסוגלים לזהות אותם כשהם עולים. אז אני רוצה להתייחס קצת לעניין הזה של האחזות בחוויות נעימות, או האחזות בתחושות נעימות. ואני חייבת לשתף אתכם שאותי באופן אישי, הפסח מפגיש עם ההאחזות הזאת, כל ארוחה. אני נורא אוהבת לחם, ואני ממש שונאת מצות. אני לא הצלחתי למצוא שום דרך לחבב את הדבר הזה. הרבה שנים של ניסיונות. ובכל פעם שאני מגיעה לחדר האוכל, ואני רעבה, ואני רואה את המצות האלה שם, יש לי מין הזדמנות להסתכל מה קורה איתי, כשאני נורא רוצה את החוויה הנעימה, ותגידו, הבסיסית, המוצדקת, ההגיונית, נכון, המוסרית, זה לא איזה משהו. מה אני בסך הכל מבקשת? פרוסת לחם עם האוכל שלי. ואיך ככל שאני יותר מעורבת ברצון הזה, זה יותר מציק לי שכל מה שיש על השולחן זה דברים אחרים. אבל אין שם שום דבר שנראה כמו לחם, טועם כמו לחם, מספק כמו לחם. עכשיו, כמובן שאין בעיה עם הדבר הזה אם אני מתנהלת בתוך עולם שבו רוב ימות השנה, בקלות יחסית, אין לי שום בעיה להשיג לחם. אז זאת מין האחזות בחוויה נעימה שלא גורמת לי להמון סבל. אבל יש חוויות נעימות שהן לא בהישג יד שלי, ושם האתגר הוא יותר גדול. אז קל לראות את התנועה הזאת של האחזות בחוויה נעימה דווקא בדברים הקלים, ואני רוצה ככה לעודד אתכם ולהזמין אתכם לא להתחיל מהאתגרים הכי קשים בהכרח, אלא לצאת מפה בסוף השיחה הזו ולהתחיל להסתכל איזה חוויות נעימות אני מחפשת לעצמי. והחוויות הנעימות האלה הם כאלה, הם הלחם הזה. זה השירותים שנראים ככה, נקיים ככה, מריחים ככה, כי זאת החוויה הנעימה שלי. זה החדר המסוים הזה, זה האולם המסוים הזה. כמה הרבה מהזמן שלנו אנחנו עסוקים בלנסות להשיג ולמקסם את החוויות הנעימות. ושוב, הנקודה הכואבת היא הנקודה של התלות. כי אם אני סתם אוהבת לחם, מעדיפה לחם, בעדפה אין כל כך הרבה כאב. אבל אם אני חושבת שאני חייבת לחם, שם זה כבר מתחיל להיות בעייתי. ואם אנחנו עדיין נצמד לדוגמה הזאת של הלחם, כי אני יודעת שאני לא לבד, נגיד, יש אנשים שיכולים לחיות בלי לחם, אבל הם בשום אופן לא יכולים לחיות עם מצות. דבר אחד להימנע מזה, ודבר אחר לצרוך את ההפך. זה נורא מעניין לראות מה יקרה למי שממש מתאהב מצות, מה יקרה לו אם הוא יאכל מצה. ברוב המקרים הדברים שאנחנו ממש מתאהבים ואנחנו לא נתקרב אליהם ואין סיכוי שניגע בהם בכלל, זה דברים שלא יזיקו לנו כהוא זה. וממש לא יקרה לנו כלום אם נאכל מצה. אני יודעת איך אני עם הזמן, אבל סיפור נורא יפה שאני חייבת לספר לכם. הבודה הולך עם אננדה, העוזר שלו, ביום חם במדבר, והבודה צמא. ואין לו עליו בקבוק מים. והם מתקרבים למקום, ויש באר, והבודה מבקש מאננדה, אומר לו, אננדה, בבקשה, תשאב לי מים מהבאר הזאת. ואננדה אומר לו, לא. כי כשהתקרבנו, אני ראיתי שהילדים הפושטקים של הכפר, כשהם ראו אותנו מתקרבים, הם זרקו לתוך הבאר, זרדים ובוץ ולכלוך ואבנים. זה לא מים ראויים לשתייה בשביל מורה גדול כמוך. אל תשתה את המים האלה. בדיוק המקום הזה, כן? כאילו שלנו את האחזות בזה שאני אשתה, או מי שאני הכי אוהבת בעולם, ראוי לו שישתה מים צלולים, מים זקים, מים טהורים. ננד אומר לו, אל תשתה את המים האלה. בוא נמשיך ללכת עד שנמצא באר עם מים זקים. זה המקום של ההאחזות. נמשיך לסבול עד שנגיע לדבר האולטימטיבי, וכשנגיע אליו אז הכל יהיה בסדר. והבודה אומר לו, אני צמא עכשיו. אני אבקש ממך עכשיו לשאוב בעבורי מים מהבאר הזו. והננדה אומר לו, שוב, אתה לא יכול לשתות את המים האלה. זה מים מלוכלכים, זה מים מג'ויפים, יש בהם קרשים, אבנים, בוץ. אנחנו לא יכולים לשתות, תנוח, תשב תנוח בצל, נמשיך, אני מבטיח לך, נגיע לבאר אחרת, נשאב לך מים ותוכל לשתות. ובוד אומר לו, אני ממש לא שאלתי אותך מה אתה חושב על המים האלה, ממש לא שאלתי אותך מה אתה חושב שאני צריך לעשות, ביקשתי ממך לשאוב לי מים. והפעם השלישית, זה ככה בסיפורים, פעם שלישית זה צריך לקרות. אז אננדה מבין שהוא חייב לשאוב מים בעבור הבודה. והוא לוקח את הקערה הזאת של הבודה ושואב מים ממש מגילים מתוך הבאר. ומגיש אל הבודה בתחושה של, זה הדבר הכי נורא בערך שאני יכול לעשות למורה שלי. והסיפור הוא שהבודה מגיש את הקערה אל השפתיים שלו, וברגע שהשפתיים שלו נוגעות במים, אגדות, המים הופכים לטהורים צלולים. זקים, והבודה שותה. ואומר לננדה, אני שתיתי. עכשיו תשתה גם אתה. יש פה משהו, אני חושבת, שמלמד אותנו על הכוח של ללכת מעבר להיאחזות האוטומטית במה שנעים. יש פה משהו שמלמד אותנו שאם הבודה היה נאחז בתפיסה הזאת שרק מים נקיים, הם ראויים לשתייה, ורק את זה אני יכול לשתות, כי אחרת מי יודע מה יקרה לי. הוא היה מאוד סובל. הוא היה לפחות סובל עוד כמה שעות של צימון. ויש משהו ביכולת להרחיב את הרפרטואר. ביכולת להגיד, אני באמת מעדיף מים נקיים. אבל מים קצת מלוכלכים, עוד לא הרגו אף אחד. אולי אני יותר חזק מזה. אולי אני יותר גדול מהעדפה הזאת. וברור שהעדפה תהיה קיימת, אבל התלות לא תהיה קיימת, וההיאחזות היא בתלות, היא לא בעדפה. אז לכל אחד מאיתנו יש את המקומות שלו. יש לנו בארות שלא נתקרב אליהם, ויש לנו בארות שנבלה את כל ימינו במציאה שלהם, בחיפוש שלהם, ובשתייה של מים רק מתוך הבאר. אז זה סוג אחד של ההיאחזות. ההיאחזות בחוויה הנעימה. סוג אחר של היאחזות שגם הוא יכול לשלוח אותנו למסעות ארוכים ומושכים במדבר החם. זאת היאחזות שלנו בדעות. היאחזות בדעות היא נורא מעניינת, כי יש לנו דעות, תחשבו על זה לרגע, על כל דבר ברגע שאנחנו רואים אותו. תחשבו כמה זמן לוקח לכם לעצב דעה מוצקה על בן אדם שאתם פוגשים בפעם הראשונה. נכון, יש את כל המחקרים האלה על רושם ראשוני. 7 שניות, כמה זמן זה לוקח? אני יכולה להעיד על עצמי שאני הרבה יותר מהירה מזה. זה פשוט לוקח לי כלום. ברגע שאני רואה, אני יודעת. ואחר כך יכולות להיות לי הרבה שנים של מסע ומתן עם הדבר הזה שהשגתי כל כך בקלות. על המון דברים יש לי דעות. והדעות האלה, כשהן עולות, ברור לגמרי שהן הכי מוצדקות שבעולם. אני יכולה מיד להסביר לכם למה. אני יכולה לתת לכם מלא מלא דוגמאות, איך השיפוט שלי, ובאמת אני מאמינה בזה, ברוב המקרים הוא נכון. הוא מאוד אימפולסיבי, אבל הוא נכון. זה דרך לחזק את ההיאחזות שלי בדעות שלי. זה די מדהים. אנחנו מסתובבים בעולם הזה. פמה צ'ודרון אומרת, מקום אחר, היא אומרת, הבעיה היחידה עם האמיתות שאתם יודעים בכזאת ודאות, היא שהאמיתות האלה הופכות אתכם לא זמינים למציאות. אמירה נורא יפה. האמיתות שאתם יודעים בכזאת ודאות, הופכות אתכם לא זמינים למציאות. כי אנחנו בעצם מסתובבים בעולם ומסתכלים על העולם מבעד למסך של עמדות, דעות, השקפות, והדעות האלה הן לגבי עצמנו, לגבי אנשים אחרים, וגם לגבי העולם עצמו, לגבי איך העולם אמור להתנהל, מה זה נקרא, מה שזה לא נקרא. לי יש דעה מאוד מוצקה, יש פה כמה אנשים בעולם שנתקלו בה, מכל מיני צדדים שלה, לגבי אנשים שנוהגים ולא יודעים לנסוע רוורס. זאת אומרת, יש לי דעה ואני יכולה לנמק אותה. שמי שלא יודע לנסוע רוורס, עדיף שלא ינהג. עכשיו, ברור שזו דעה יחסית סבירה. אני לא חושבת שהרבה יעיזו להגיד אני לא צודקת. העניין הוא שבכל פעם שאני מגיעה הביתה, בעיקר בשעות שאני גר ברחוב צר שבסופו יש בית ספר, ואם אני מגיעה הביתה בשעות שלוקחים ילדים מבית ספר או מחזרים ילדים מבית ספר, אני שוב ושוב מגלה שהעולם לא מתנהל לפי הדעה שלי. זאת אומרת, יש המון אנשים שלא יודעים לנסוע רברס. זה ממש מדהים. הם נוהגים. עכשיו, מה אני עושה עם זה? כל זמן שאני רואה את הרחוב ללא מוצא הזה, דרך המסננת של הדעות שלי, על כל ה-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת האלה שלא יודעים לנסוע רברס, קודם כל אני סובלת, אחר כך גם הם סובלים, וגם יש לי שכן אחד שעובד משמרות לילה, וכל פעם שהרחוב מתלהט סביב השאלה האם אתה יודע לנסוע רברס או לא, הוא מתעורר משנת הבוקר שלו, אז גם הוא סובל. תחשבו כמה הרבה סבל נגרם לעולם הזה, משום שיש בו יצורים, אחוזים בדעות, שמנסים להתנהל בתוך המון יצורים אחרים, שאוחזים בדעות אחרות. וכמה מעט במילים של פמה צ'ודרון, כמה מעט אנחנו זמינים לחוויה המיידית. כמה מעט אנחנו יכולים לראות את אותו איש בתוך אוטו שנלחץ עכשיו. או את אותו ילד שנבהל מזה שצועקים. או את אותה אישה. או... אנחנו לא שם, אנחנו לא רואים. אנחנו עסוקים בלהחזיק את הדעה שלנו, בלהצדיק את הדעה שלנו, ולהכיל אותה על המציאות. עכשיו כמובן תבואו ותאמרו לי רגע רגע רגע, אנחנו לא יכולים לחיות בעולם הזה בלי דעות, ואני חושבת שזאת נקודה מאוד חשובה והיא מחזירה אותנו למקום של הימנעות, מעורבות, האחזות. טוב שיהיו לנו דעות, לא רק שאלה של אם זה טוב, זה פשוט בלתי נמנע, אנחנו לא יכולים לחיות בלי שיהיו לנו דעות, ויש דעות שלנו שגם כדאי מאוד להתאמץ להביא אותן לידי מציאות. יש לנו כל מיני דעות לגבי דברים ראויים או לא ראויים. יש לנו ערכים. יש לנו קוד אתי. יש לנו דעות שאנחנו מוכנים להתאמץ בשבילן. אבל אני חושבת שההזמנה בהקשר הזה היא לראות שכל זמן שאני כל כולי אחוזה ומזוהה עם הדעה שלי, אני לא זמינה. ושוב השאלה היא כמה חיים יש לי, וכמה מתוך החיים שיש לי אני מוכנה להיות לא זמינה לחיים האלה. ובשביל מה? האם בשביל הדעה שאסור לנהוג למי שלא יודע לנסוע רברס, אני מוכנה לבלות חצי שעה מהיום שלי בעיוורון לעולם? או שאני יכולה להגיד וואלה, אולי יש דרך אחרת. דרך שבה אני מעורבת, דרך שבה אני חווה דברים, דרך שבה... יש לי עליהם איזושהי אמירה. אבל אני לא תלויה בעמדה הזאת. אני לא מוכרת את כל האושר שלי ואת כל מערכות היחסים שלי, בשביל שהעמדה הזאת תהפוך למציאות. אז שוב, שימו לב לבעות הקטנות שלכם. למשל הדעה, איך אנשים אמורים לחלוץ נעליים בכניסה לאולם. יכול מאוד להיות שיש לכם דעה על זה. ואתם תצאו מפה ותראו שזה לא נעשה בהתאם לדעה שלכם, כי אני רואה כמה הנהונים. או איפה אנשים אמורים לשים את בקבוק המים שלהם כשנכנסים לאולם, ביחס לנעליים שלהם כשנכנסים לאולם. ואיך בכלל אמור להיראות אולם. ואיך אנשים אמורים להתנהג בתוך אולם, ואיך אמורים להתנהג מחוץ לאולם. תיקחו את הקטנים האלה. בשביל להתאמן עליה, בשביל לשאול האם באמת בזה אני מוכנה לתלות את האושר שלי. ואם כן, לכו על זה. אבל אולי תגלו שוואלה, לא על זה. נשמור את התלות, נשמור את הסבל למשהו אחר. כי כבר אמרו לנו שברגע שנאחז מרה יעמוד לצדנו. אז נחשוב לאן אנחנו מזמינים אותו ולאן לא. באמת תנסו בהכי הכי קטן. הדעות שלנו הן משהו... לא יאמן כמה הוא מהיר, כמה הוא רדיקלי, וכמה הוא הרבה פעמים על דברים שאין להם שום חשיבות. המקום השלישי שבו אנחנו יכולים לאחז ומרה יגיע לעזרתנו, זה העניין של אחזות בתפיסה של מי אני. יצא לי בשבוע שעבר להיות בשבעה של חבר טוב שנפטר, ושבוע קודם להיות ביום הולדת 80 של איזה דוד. ושני המצבים האלה זה מין, אתם יודעים, זה מעניין, זה מין סיטואציה רכילותית כזאת. זאת אומרת, גם מי שמת וגם מי שבן 80 מדברים עליו. אוקיי? אז במובן הזה יש שם איזה אלמנט רכילותי. ותמיד יש את הדברים שאומרים לא, נגיד ברמקול, ביום הולדת 80. אחד הבנים נושא נאום, זה אבא מדהים, היית טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט אומרים לרמקול. יש פה איזה אלמנט כזה, שפתאום כבן אדם מגיע לגבורות, לגיל 80, או לסוף ימיו, ובכל מיני אירועים כאלה, אנחנו יכולים לשמוע איך כל מיני אנשים תפסו אותו, איך כל מיני אנשים ראו אותו בחייו. ובאותה שבעה הייתה שיחה מעניינת מסביב לשולחן, בין מישהו שהכיר את האדם שנפטר היכרות משפחתית, מישהו שהכיר אותו היכרות בקריירה, בעבודה שלו, מישהו שהכיר אותו בתור חבר ילדות, שהם גרו מהצד השני של אותו בניין, ומישהו שהכיר אותו מהצבא. וזאת שהכירה אותו מהצבא, ניסתה להגיע לחקר האמת. והיא זרקה לשולחן את השאלה, אז מה אתם אומרים? איזה מין בן אדם הוא היה? והייתה איזו שתיקה כזאת, ואז היא אמרה, אבל באמת איזה מין בן אדם הוא היה. ואתם יכולים לדמיין שכל אחד שהכיר את אותו אדם מנקודת מבט אחרת בחיים שלו, ראה שם בן אדם אחר. והיא שוב ושוב חזרה לשאלה, אבל באמת באמת מה הוא היה? ואז באיזשהו שלב היא גם הנחתה את הדיון, והיא שאלה את זה שהכיר אותו מסיטואציה משפט, אבל גם בבית הוא היה כזה דעתן ונחרץ. אז אותו אדם אמר, לא, בבית הוא היה נורא נורא גמיש, וכל מה שהוא רצה זה רק לשחק. אז היא אמרה, אז באמת באמת הוא היה בן אדם גמיש שרק רצה לשחק. יש לנו את המקום הזה שאנחנו מכירים אנשים ואנחנו רוצים לדעת מי הם באמת באמת, ואנחנו גם יש לנו זו אמירה כזאת לגבי עצמנו, באמת באמת אני, כל אחד עם האמירות, מי אני באמת באמת. עכשיו זה לא שאנחנו לא, אנחנו כן, אנחנו באמת באמת ככה במשפחה שלנו, וככה בעבודה שלנו, וככה עם החברים שלנו, וככה בתחביבים שלנו. זה לא שאנחנו לא קיימים, אנחנו פשוט קיימים בהמון צורות. אבל איכשהו בתוך מהלך החיים שלנו, זה כאילו יותר חסכוני לנו להסתכל רק מזווית אחת מסוימת. חשבתי על זה שכשאנחנו הולכים לים, אז הכי חשוב, נכון, בים זה איך אנחנו נראים. נכון? כאילו כמה אנחנו חטובים, כמה אנחנו מעודכנים בגדים. אבל כשאנחנו יושבים באוניברסיטה וחייבים להוציא 100 במבחן, פתאום אנחנו נהיים משהו אחר. עכשיו גם זה וגם זה יכול לגרום לנו להמון סבל. כי אם אני חייבת להיות הכי חתיכה בים ואני לא, אז באותו רגע אני נורא נורא אסבול מזה. ואם אני חייבת להיות זאת שתוציא את הציון הכי גבוה בכיתה, ואולי זה לא יקרה, אז אני מאוד אסבול מהדבר הזה. ואתם מבינים את האבסורד? אנחנו כאילו מסתובבים בעולם ושואלים, אז על מה אני יכולה לסבול היום? היום אני אסבול על המראה שלי. היום אני אסבול על ההישגים האקדמיים שלי. היום אני אסבול על איזה מין אימא אני, והיום אני אסבול על איזה מין בת אני. כאילו כל פעם שאני מוכנה להפוך משהו לדבר הכי הכי חשוב, אני בעצם מוכנה לתלות את כל האושר שלי באותו דבר. יש משהו שהוא באמת לא מתקבל על הדעת. לא סביר. כמו שבודה אומר, כאשר אדם רואה שהאחזות היא הבסיס לסבל שלו, הוא לא יאפשר להאחזות לגרום לו לסבל. אבל כאשר אדם לא רואה, הוא מאפשר להאחזות לגרום לו לסבל. וכל כך הרבה מהזמן שלנו אנחנו פשוט לא רואים. אנחנו לא רואים כי זה קורה נורא מהר, וכי אנחנו נורא רגילים לעשות את זה. הדבר הזה שנקרא אני זה מין אוסף של זהויות, של תפקידים, של זיכרונות, וכל אחד מהם כשלעצמו יכול להרים ראש. ולהכתיב לחלוטין את האושר או את הסבל שלי. שוב פעם צ'ודרון, כאילו החיים כל כך קצרים. על מה אני מוכנה לשים את הזמן שלי? על מה אני מוכנה לשים את האושר שלי? בידיעה שהתנועה של להניח להיאחזויות היא תנועה שהרבה פעמים צריכה איזושהי התכוונות, כי היא מנוגדת למומנטום ההרגלי שלי. כי מה רק כל הזמן נמצא שם? אבל אותו בודה שמעיד את האדמה, איכשהו פחות מהיר לי להיזכר בו. אני צריכה לפזר לעצמי יותר תזכורות. כי כשאני שוכחת, אני חוזרת אחורה. אני שוכחת, אני שוב סובלת. כל צורות הסבל נוצרות על בסיס האחזות. זה כל כך משמעותי לשאול את עצמי ברמה הכי אישית, במה אני נאחזת. וזאת שאלה שנורא מעניין לשאול אותה ברגע שאתם תופסים את עצמכם מסתבכים. פעם הבאה שאתם קולטים שהמדיטציה שלכם לא משהו. שאלו אתכם, רגע, במה אני נאחזת עכשיו? כשאתם מוכזבים מהרוחה. כשאתם מוכזבים מזה שמשהו לא קרה. כשאתם באטרף להשיג משהו. ואתם יכולים לזהות שם איזו תחושה לא קלה. איזה חוסר בהירות, איזה הרפול בראייה שלכם את העולם. אפשר לרגע לעצור ושאול רגע, במה אני נאחזת? וברוב המקרים אני נאחזת באחד משלושת הקטגוריות האלה. או שאני נאחזת בחוויה הנעימה, או ברצון לחוויה הנעימה. או שאני נאחזת באיזושהי תפיסה, באיזושהי עמדה, באיזושהי דעה. או שאני נאחזת באיזשהו דימוי או תפקיד לגבי עצמי. מה ששיילה אמרה זה כל כך מוזר וכל כך נפוץ שאנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם. אני חושבת שיותר מוזר מזה זה שאנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו. ושאנחנו מוכנים להאמין כל פעם למשהו אחר ולסבול כל פעם בגלל משהו אחר. אז השאלה הזו היא שאלה שהיא גם מצד אחד מאוד פילוסופית, מאוד גבוהה, מאוד תיאורטית. ומצד שני סופר פרקטית. בכל רגע שאני דורכת על משהו ומקללת, כי דרכתי על משהו שלא רציתי לדרוך עליו, אני יכולה לשאול את עצמי, היי, במה את נאחזת? בזה שהיה אמור להיות לך נעים? בזה שלא היה אמורים לזרוק פה לכלוך? בזה שאת לא אמורה להתעצבן מדברים חסרי משמעות? תשאלי את עצמך, במה את נאחזת עכשיו? שבזכותו מרה מוצא את דרכו לעזור לך להמשיך לסבול. לעזור לך להמשיך להתקע. באותה שיחה שנקראת הפריאנה ואגה סוטרה, מתוך הסוטה ניפטה, שואל תלמיד אחר את הבודה. הוא אומר לו, אוקיי, אז אני כבר מבין שברגע שלא משנה במה אדם נאחז, ברגע שאדם נאחז, מרה עומד לצידו. ואני לא רוצה לסבול. אני רוצה למצוא דרך, מין להיות דני דין כזה, הרואה ואיננו נראה. אני רוצה לראות את העולם, אבל שהסבל לא ימצא אותי. בעצם רוצה לחיות או להרגיל את התודעה שלי לאיזושהי פרשנות למציאות, לאיזושהי ראייה של המציאות. כזאת שאני לא אסבול. תחשבו, בסך הכל זה מה שאנחנו מבקשים. לחיות, להיות מעורבים ולסבול פחות. שואל אותו, כיצד האדם לחיות כדי שמלך המוות לא נמצא אותו. ובודה עונה תשובה יפהפיה, אומר לו, הבט בעולם, הוא ראה שהוא ריק. מי שמתבונן כך בעולם, מלך המוות, לא יוכל לראות אותו. הוא בעצם אומר, זה לא עניין שבשביל לא לסבול צריך להימנע מהעולם. צריך לא לראות מראות יפים. כן, עולה לי בראש כל ה... זה, אני לא מסתכלת, אני לא רואה. לא צריך להימנע מהנאה. הוא אומר להבט, תהיה, תראה, תהיה חלק מהעולם. אבל כשאתה חלק מתוך הדבר הזה גם, תראה אותו בתבונה. תראה שהוא ריק במובן הזה שאין שום דבר בעולם הזה שבאמת יכול להבטיח עושר קבוע בר קיימה. במובן הזה העולם ריק. העולם ריק מתעודת ביטוח שאומרת ככה תמיד תהיה מאושרת. אומר, אם תסתכלו ככה בעולם, עדיין תראו אותו, אבל בלי האשליה שיש שם משהו, שתמיד יהיה לכם נעים, מלך המוות לא יראה אתכם. החופש שלכם לא יהיה מאוים. העושר שלכם לא יהיה מאוים. תמשיכו לחיות בעולם, ומלך המוות ימשיך להסתובב בעולם, אבל הוא פשוט לא ימצא אתכם. במקום אחר, פטריארך הזמר שלישי, מתאר את אותה חוויה. את החוויה שבה אנחנו מעורבים בעולם, מתבוננים בו, רואים אותו, אבל משהו בראייה שלנו מונע את הכניסה של הסבל אל תוך התמונה הזאת. ואני באמת רוצה ככה לעודד אתכם לשים לב לרגעים האלה, כי אנחנו מכירים אותם. יש לנו רגעים שבהם אנחנו לא לגמרי באובססיה על ההאחזויות שלנו. וברגעים האלה מה שקורה, קורה. והכל בסדר. ברגעים האלה, אם תרצו, מלך המוות לא רואה אותנו. חשוב לראות שהרגעים האלה הם זמינים, הם חמקמקים והם דינמיים. זה לא משהו שפעם פעם בסוף החיים שלנו מתנהג יפה, אולי נגיע אליו. זה משהו שהוא קיים, הוא קיים בחוויה שלנו, רק שהוא בא והולך. וכל פעם כזאת שאנחנו מגלים שהוא היה והלך, זאת הזמנה לשאול את עצמי, אוקיי, מה אני צריכה לעשות עכשיו כדי לזכור יותר? ובאמת המטרה של שיחה מהסוג הזה היא רק להזכיר לנו את מה שאנחנו כבר יודעים. היא רק במידה רבה להנחיח את אותו מצב תודעה משוחרר שאנחנו כולנו מכירים. והוא משוחרר לא בשום מובן מיסטי. הוא משוחרר רק במובן הזה שהוא לא לגמרי תלוי בעדפות. הוא לא לגמרי מוכתב על ידי האחזויות. בהבזק ברק אנחנו חופשיים מכבלים. כלום לא נתלה בנו, ואיננו נאחזים בדבר. הכל ריק, חופשי, בהיר ומואר. כאן מחשבה, רגש, ידיעה ודמיון. כולם כאחד, קיימים, חסרי כל חשיבות. רוצה לקרוא שוב את המילים האלה, כל כך יפות. בהבזק ברק אנחנו חופשיים מכבלים. כלום לא נתלה בנו, ואיננו נאחזים בדבר. הכל ריק, חופשי, בהיר ומואר. כאן, מחשבה, רגש, ידיעה ודמיון. כולם כאחד, קיימים, חסרי כל חשיבות.